לא, לא הבנתי, לא הבנתי. בסצנת ההיכרות בין הדמויות הראשיות בסדרה אייל קטן בנטפליקס, מוצגים דוני, שהוא ברמן צעיר וקומיקאי מדשדש, ומרתה, אישה שמנה, לבושה בצורה מרושלת, שנכנסת לבר שבו דוני עובד לבדה. היא מציגה את עצמה כעורכת דין מצליחה ומבקשת כוס תה, אך מציינת שאין לה כסף לשלם עליו. דוני מנסה לתמלל אותה, ומתוך רחמים הוא מציע לה את התה על חשבון הבית עם חיוך מתנשא ועדין. הוא מגחך לעצמו בהתנשאות כשהיא טוענת שזה המקצוע שלה, והרחמים שלו נובעים לא רק מהעובדה שאין לה כסף, אלא גם משום שהיא שמנה מאוד, מוזנחת ונראית עבודה. האינטראקציה מוצגת ככה שהצופים מיד מבינים. מרתה היא מסכנה, מוזרה, פתטית, ואילו דוני מוצג כטוב לב, נדיב, המציל. הוא לא רואה אותה כסובייקט עצמאי, ובמקום להתייחס אליה כאדם שמבקש שירות, הוא רואה בה מושא לרחמים. במצב רגיל, אף אחד, או רוב האנשים, לא היו מתיישבים לבד בבר, כשהם מחוסרי פרוטה ולא יכולים לרכוש את שירותי הבר, או אפילו לא היו מבקשים שירות מהברמן, תוך כדי שהם מצהירים שאין להם כסף בעד השירות הזה. אבל המראה שלה מפעיל אצלו אוטומטית רגש של עליונות מוסרית. אני טוב לב, אני אעזור לה. למעשה, הוא מעניק לה חסד מתוך דחייה והקטנה. הנתינה של התה לא נובעת מהכרה בזכות שלה לקבל יחס רגיל, או יחס לא רגיל, אבל לפחות יחס מותאם סיטואציה שאומר, השירות כאן עולה כסף. Take it or leave it. הנתינה של התה נובעת משילוב של סלידה ורחמים, וכשחסד נובע מדחייה ולא מכבוד, הוא בעצם סוג מתוחכם של השפלה סמויה. דוני קובע את ערכה של מרתה דרך הגוף שלה והמראה שלה. הוא מגיב אליה לא לפי מה שהיא אומרת או עושה, אלא לפי איך שהיא נראית. הוא נכנס לדינמיקה של תסמונת המושיע, וכך הוא מאמץ עמדה שמדרגת את שניהם. הוא למעלה, הנותן, והיא למטה, המקבלת. בסצנה הראשונה והמוקדמת ביותר של הפרק הפותח, ובזמן כרונולוגי מתקדם יותר של הסיפור, דוני נמצא בתחנת המשטרה ומבקש לדווח על מרתה. כשהוא לא מצליח להסביר לשוטר בדלפק מה בדיוק הבעיה שלו איתה, הוא אומר לו, בלית ברירה, אני חושב שהיא צריכה עזרה בזמן שהוא זה שזקוק לעזרה. לאחר מכן, כשהוא מתחיל לספר את השתלשלות האירועים, האמירה הפותחת שלו בסיפור היא, ריחמתי עליה. זוהי בדיוק הדינמיקה שרעיון האייבליזם יוצר. לא שוויון, אלא פטרונות. במצב כזה, כמעט ובלתי ניתן לזהות את האיבה החבויה שיש ברגשות ה"טובים" במרכאות. כי לכאורה, זה צבוע במעשה של חסד. הוא תופס את עצמו כנדיב, מוסרי, רחום, אבל בפועל הוא תורם להחפצה שלה, להתכחשות לחירות שלה ולהצבתה בעמדה נחותה. כך בדיוק נוצר רוע שמתחפש לדאגה, ומרתה הופכת למקרה סוציאלי, לעול, למי שאיבדה צלם בגלל הגוף שלה והמצוקה שלה. זה לא ביטוי של שנאה פעילה וגלויה, אלא סדר חברתי רגשי שממקם אנשים בעלי גוף חריג בעמדה של איום, נטל או מעמסה. הביטוי נקרא רוע המתחפש לדאגה, או רוע נדיב, או רוע פטרנליסטי. זה רוע שמתחפש לרצון להגן, לעזור או לדאוג, אבל בעצם שולל מאדם את החירות ואת הכבוד העצמי שלו. הכוונה המוצערת אולי נראית לכאורה טובה, אבל התוצאה היא תוצאה של דיכוי, הדרה, הקטנה או החפצה. לפי סרטר, הפעולה הזאת מדגישה את החמצת האחרות של הזולת. במקום להכיר באחר כאדם חופשי, אני הופך אותו לאובייקט שמטרתו היא להגשים את תפיסת הטוב שלי. המנגנון הוא כזה, אני יודעת יותר טוב ממך מה טוב בשבילך, אני אגן עליך אפילו אם זה יפגע בזכויות שלך, ואני אתחשב במוגבלות שלך, ולכן אני אצמצם את העצמאות שלך. התייחסות הזאת למבוגרים כאילו הם ילדים, מצדיקה אפליה בשם דאגה, ודווקא בגלל שהיא עטופה בכוונות טובות במרכאות, קשה יותר להבחין בזה. במקרה של סצנת ההיכרות בסדרה אייל קטן, האסתטיקה הקולנועית מן הסתם משתפת פעולה עם המסר האייבליסטי, והיא מחזקת את הדינמיקה של הדחייה, הפטרונות וההחפצה כלפי דמותה של מרתה. זוויות הצילום על מרתה מצולמות קצת יותר גבוה, ואילו זוויות הצילום של דוני נלקחו ממבט תחתון של המצלמה, כזאת שמאדירה אותו ומקטינה אותה. תאורה קרה ומנוכרת, עיצוב הסאונד והמרחק הפיזי בין כל הדמויות, כולם תומכים במסר האייבליסטי שבו מרתה מוצגת כחריגה, נחותה או מסכנה. הסיפור הזה מבוסס על מקרה אמיתי של הבמאי והשחקן הראשי, ככה שאפשר להתפלפל לנצח על הביצה והתרנגולת בעניין הייצוג הסטריאוטיפי של מרתה כאישה שמנה ומסכנה, אבל הסצנה הפותחת לגמרי מאפיינת גישה אייבליסטית טיפוסית, לראות גופים לא נורמטיביים, לא כאנשים שווי זכויות ושווי דיאלוג, אלא כמסכנים הזקוקים להושעה. מה שמעניין זה שככל שהעלילה מתקדמת, הסדרה חותרת תחת התפיסה הזו ומערערת את יחסי הכוח. מרתה לא נשארת בעמדת חולשה, היא תופסת עמדת שליטה רגשית, נפשית, ולעיתים אפילו פיזית על חייו של דוני. היא מפתחת אובססיה כלפיו ולמעשה היא מתגלה כטורפת מתוחכמת שתוותה לו מלכודת קורי הכביש, תוך הבנה של הדינמיקה החברתית הפטרונית ההוקו מוכרת לה, ומתוך היכרותה את יחסם של האנשים בכלל ושל הגברים בפרט לאישה שמנה. הדבר הזה מוביל לשרשרת של אירועים מאוד מטרידים וכפייתיים, מה שנראה תחילה כחסד פטרוני, מתגלה כמהלך שמוביל אותו לאימה, לאובדן שליטה ולהתמוטטות של הגבולות בחיים שלו. באופן מסוים, דוני נענש על התפיסה האייבליסטית המוקדמת שלו. הרחמים האייבליסטים שלו שראו בגוף לפני שראו באדם, הם שהכשירו את הקרקע להשתלטות שלה עליו. האמונה שלו בעליונותו המוסרית והרגשית מתנפצת כשהמציאות מתגלה כסבוכה ואכזרית יותר, ומרתה מתגלה לא כדימוי קורבני, אלא כאדם שלם, עם כוח, חוכמה, תובענות, תחכום, הרסנות, מניפולטיביות ועם טרגדיה משלה. In this skin I'm winning, I rise above the noise. A queen in my own right ain't falling for their ploys. Mirror reflects my truth, strong and undefined. These curves tell a story, every lie intertwined. Breaking through the chains of society's trace. My beauty's ever present, not a passing face. They try to box me in, but I own my space. Dancing to my rhythm and unyielding grace. I love my body, no apologies given. Redefining standards, I'm healthily driven. Rejecting their limits, I find my own groove. And it's bad luck, still club, I got nothing to tell. It's true, it's in your truth. It's in your truth. It's in your truth. I don't know that. אני נעמה פסקה דייביס ואני אקטיביסטי דימוי גוף חיובי, והיום בפרק הזה אני הולכת להקביל בין שני העולמות, עולם האייביליזם ועולם השמנופוביה. בקצרה ובמהרה אני רוצה להגדיר רגע כל אחד מהמושגים האלה. אייביליזם הוא מונח המתאר הטיה, אפליה או יחס מפלה כלפי אנשים עם מוגבלויות, מוגבלויות שהן פיזיות, נפשיות, חושיות, אינטלקטואליות או אחרות. אייביליזם נובע מתוך תפיסת עולם שבה היכולת הנורמטיבית, ה-ability, נחשבת לסטנדרט, וכל חריגה ממנה נתפסת כנחותה, בעייתית או דורשת תיקון. שמנופוביה, למרבה הדמיון, היא מונח המתאר הטיה, אפליה או יחס מפלה כלפי אנשים עם גוף שמן או גדול. שמנופוביה נובעת מתוך תפיסת עולם שבה רזון נחשב לסטנדרט נורמטיבי, וכל חריגה ממנו נתפסת כנחותה, בעייתית או דורשת תיקון. זה כמובן הכי תמציתי ושטחי שיכולתי להגדיר בשורה וחצי, ולפני שאני אצלול לעומקם של המושגים, אני כבר מרגישה צורך להקדים ולהגיד שהשמנה היא לא בהכרח מקבילה לנכות. אני באופן אישי לא מרגישה בנוח עם ההקבלה הזאת, ולא בגלל שיש לי קושי עם רעיון הנכות, אני בטח אינני אייביליסטית, אלא כי באופן הפשוט אני לא רואה את עצמי כבעלת נכות. זה לא חלק מהזהות שלי וזה לא חלק מאיך שאני תופסת את ההתמודדות שלי בעולם הזה, בגוף הזה. גם אם לעתים ההשלכות של ההשמנה מגבילות אותי מאוד, או אולי באופן קצת יותר ספציפי, המבנה החברתי, תרבותי, כלכלי, פוליטי סביב ההשמנה הוא זה שמגביל אותי. אני עצמי לא אישה עם מוגבלות. אפשר להגיד בתמצית שבהיררכיה החברתית ובאופן ההתנהלות המוסדית והחברתית, ללא ספק יש הקבלה בין שני העולמות, אייבליזם ושמנופוביה. הסיבה שהפרק הזה מתעכב על הקשר שבין שני התחומים, היא להפנים ששמנופוביה היא בעצם תולדה של משהו גדול יותר, שבבסיסה היא מופעלת מתוך מנגנון שלם שמגיב באותם הדפוסים לכל שונות שיש מהנורמה. אולי רק אצלי זה ככה, אבל יש משהו בהבנה העמוקה של מקור התופעות שעושה לי סדר, וזה מאיר את ההתנהלות האנושית בעולם שבו אני חיה, לא תמיד באור מחמיא אמנם, אבל מה שמקבל אור מתרחק מהחושך. אז בואו נצלול רגע לתוך רעיון האייבליזם. הנה צורות של ביטוי אייבליסטי לדוגמה. יחס מתנשא או מרחם כלפי אנשים עם מוגבלות, אמירות בסגנון איזה גיבור אתה רק כי אתה חי. אי הנגשת סביבות פיזיות, שירותים או מידע, הדרה תעסוקתית, חינוכית או חברתית, חקיקה ומדיניות שלא לוקחות בחשבון את צורכיהם של אנשים עם מוגבלויות, או למשל חוקים שמחייבים הוכחה מתמדת של חוסר הכשירות כדי לקבל זכויות בסיסיות, ובכך מעמידים אנשים עם מוגבלויות במצב קבוע של הוכחת הפחתת הערך שלהם בעיני המוסדות. כמובן גם סטריאוטיפים שמציגים אנשים עם מוגבלות כחלשים, עצובים, תלותיים, או להפך, אנשים עם מוגבלות שמוצגים כגיבורי על. בנושא הזה יש ביטוי שנקרא inspiration porn. פורנו השראה זה מונח שמדבר לא על סרטי פורנו, אלא על הצגתם של אנשים עם מוגבלות כמעוררי השראה מתוקף היותם עם מוגבלות. זה כולל תמונות, סרטונים וממים וסיקורים תקשורתיים של אנשים עם מוגבלות שמוצגים במטרה לעורר השראה בעבור אנשים ללא מוגבלות. כלומר, אם אדם עם מוגבלות יכול לעשות משהו, אז בוודאי שאדם ללא מוגבלות יוכל להשיגו. הכל בראי הנורמטיביות ומה שיגרום לאנשים בריאים או נורמטיביים להרגיש טוב יותר עם עצמם. זה מגלם יחס מתנשא ומצמצם שכאילו אומר, עצם קיומך כאדם עם מוגבלות זה כבר מעבר למה שציפיתי ממך. את המושג פורנו השראה טבעה סטלה יאנג, קומיקאית ועיתונאית שמתנהלת בכיסא גלגלים, היא טבעה את הביטוי בהרצאת טד שנקראת אני לא ההשראה שלכם, תודה רבה. סטלה מפרקת את התפיסה על אנשים עם מוגבלות כמקור השראה רק מעצם קיומם. היא מדגישה שהמוגבלות היא לא דבר שלילי והיא לא הופכת אדם ליוצא דופן, לאקסטראודינרי. חשיבה כזאת לדעתה היא לרוב חלק מהחפצה ושלילת האנושיות של האחר. האם זה נשמע לנו מוכר? כלומר, שימוש בגוף ובחיים של אדם אחד כדי לעורר תגובה רגשית באדם שני. כמו שתיארתי מקודם את עצמי ביחס להשמנה, אני מאוד מזדהה עם הדברים של סטלה. היא אומרת, אנשים עם מוגבלות הם לא מוגבלים בשל מצבם הפיזי, אלא יותר בשל החברה הלא נגישה שבה הם חיים. זו שלא בונה רמפות, לא מספקת כתוביות ולא נותנת נגישות אמיתית. אנחנו תכף נגיע לקשר של אייבליזם ושונופוביה, אבל אני כבר מזינה את סקרנותכן לגבי ההשקה שבין שני העולמות. אני מזכירה לכן שכבר דיברנו בפרקים הקודמים על המושג שנקרא fatspiration, מצב שבו נשים בגודל גוף ממוצע או רזה שואבות השראה ממרחבים שבהם נשים שמנות מעזות בתעוזתן הרבה פשוט לחיות ולהיות. מדהים כמה הנקודות זהות, כמה הכל צפוי והרשות נתונה. Your terminology, you are everything in life. I love your terminology. I love your terminology. I want to be your wife. בתחום השפה, אייבליזם בא לידי ביטוי בדרכים שונות. למשל, שאדם ללא מוגבלות משתמש ברעיון המוגבלויות כדי לרדות בעצמו. משפטים כמו, וואי איזה עיוור הייתי, או זה היה ממש נכה מצידי, כאילו נכות עם משהו שלילי או טיפשי. דוגמה נוספת, לשבח אדם עם מוגבלות בצורה פטרונית. למשל, איזו השראה שאתה יוצא לבד מהבית, כאילו עשיית דברים רגילים היא הישג על אנושי. ממש כמו שסטלה אומרת. דוגמה נוספת, לדבר מעל הראש של אדם נכה. לדבר עם המלווה שלו במקום עם האדם עצמו, כאילו הוא לא מסוגל להבין או לתקשר, או להניח שאדם בכיסא גלגלים לא יכול לעבוד, לנהל חיים רומנטיים, או להיות הורה. הנה מספר אמירות אייבליסטיות, שלרוב נאמרות מתוך כוונה חיובית, אבל בפועל משדרות דחייה או ביטול של הזהות והחוויה של אנשים עם מוגבלויות. אני בכלל לא רואה אותך כנכה. לכאורה זו מחמאה, אבל בעצם זה עוד דרך לומר, נכות היא כל כך גרועה שאני מעדיפה להתעלם ממנה כשאני חושבת עליך, ואני לא מכירה בחוויה השלמה שלך כשאני אומרת את זה. גם על זה דיברתי כאן בעבר, על אנשים שאומרים לי, את בכלל לא שמנה. הערות כאלה קורות או מתוך הכחשה, או מתוך ניסיון לא ברור להתחנף אליי, או לגאול אותי מהנורא מכל לדעתם של המגיבים, או לנרמל אותי מעבר למצב הזה שלא נוח להם. זה מבטל את החלק הזהותי של ההשמנה שמאוד מאוד מאכלסת את סגנון החיים של האדם השמן, או את החלק הזהותי של המוגבלות שמאוד מאכלסת חייו בצד המוגבלות של אדם עם מוגבלות. וזה במקום פשוט לקבל את החלק הזה כחלק לגיטימי מהאדם עצמו. אמירה נוספת, כל אחד מאיתנו הוא קצת נכה באיזשהו מקום. הכוונה כאן היא ליצור תחושת שוויון או לנרמל בתוך אינוחות המוגבלות, אבל בפועל זה ממעיט מהאתגרים המאוד ממשיים ומאוד ייחודיים שאנשים עם מוגבלות חווים במציאות. ביטוי נוסף זה הצעות עזרה לא רצויות או חטפנות. מה זה אומר? להניח שאדם עם מוגבלות צריך עזרה ולפעול בלי לשאול אותו, למשל לדחוף כיסא גלגלים מבלי לבקש רשות או להציע, זו התנהגות שתלטנית לא מתחשבת שמונעת מאדם את האוטונומיה שלו. זה הזכיר לי אולי סוג של מקבילה שמנופובית, אני מצטערת אם זה חוטא, כאילו יכול להיות שההקבלה היא לא פרית משום שזה באמת חוויות מאוד שונות, אבל זה ממש הזכיר לי את אותו סנס, וזה משקליות נדיבה. benevolent weightism, צעות לא רצויות שנכפות על אנשים שמנים מפי זרים מוחלטים, שממליצים להם בחום ובהתלהבות פרקטיקות של השלה במשקל, כמו דיאטות, ניתוח והתערבות רפואית. אמירה נוספת, זה בטח כל כך נורא לחיות ככה. לפעמים מתוך אמפתיה מוגזמת, אנשים באמת מתייחסים לחיים עם מוגבלות כאסון מתמשך וגם להשמנה. בפועל, אנשים רבים עם מוגבלויות וגם עם השמנה מדווחים על איכות חיים טובה, על סיפוק, על עושר, על הצלחה, לא למרות המוגבלות, אלא לצידה או יחד איתה. ובמילים אחרות, אייבליזם עדיין נובע לא רק מדעות קדומות ישנות, אלא גם מאי הבנה בסיסית של לראות מוגבלות ככישלון או כפגם, במקום לראות אותה כחלק ממגוון הניסיון האנושי. ביטוי נוסף ואחרון לדוגמה הוא אינפנטיליזציה, כלומר, לדבר לאדם עם מוגבלות כאילו הוא ילד קטן, בקול מתוק מדי, איטי מדי או מתנשא, כאילו עצם קיומו עם מוגבלות הופך אותו לפחות בוגר, פחות חכם ופחות ריבוני. זה כולל דיבור מתיילד, שימוש בכינויי חיבה ללא היכרות מוקדמת, או לדבר אל המלווה של האדם, העיוור או הנכה, כאילו הוא המתווך שלו, במקום פשוט לפנות ישירות לאדם עצמו. דיבור כזה מבטל את הכבוד והאוטונומיה של האדם, הוא משדר גם בלי כוונה רעה, שהוא לא נתפס כשווה ערך או כאדם מבוגר, וזה מעודד יחס מגונן או מתנשא במקום יחס שוויוני. אז יאללה, בוא נבין ביחד מה הקשר בין שמנופוביה לבין אייבליזם. דבר ראשון, לכל לשון, שני המושגים מתבססים על אידיאל נורמטיבי של גוף. גם אייבליזם וגם שמנופוביה מעמידים סטנדרט סמוי של גוף נכון, גוף חזק, רזה, מהיר, יעיל, עצמאי, בריא, כל זה כמובן לפי אידיאלים תרבותיים, לא לפי מרשם רפואי אמיתי. מי שסוטה מהסטנדרט הזה, זה גוף עם מוגבלות או גוף שמן, הוא נחשב לפחות ראוי, פחות מוערך או צריך וזקוק לתיקון. שני המצבים מגדירים אנשים לפי הגוף שלהם ולא לפי מה שהם. גם בשמנופוביה וגם באיבליזם מתעלמים מהאישיות, מהכישורים, מהזהות של הבן אדם ומתמקדים רק בגוף שלו כסמן לערך שלו. שמנופוביה באופן ספציפי יותר זה לא רק עניין של אסתטיקה. הרבה פעמים אנשים שמנים נתפסים כעצלנים, חסרי שליטה, לא מסוגלים, כלומר יש להם איזה פגם תפקודי כלשהו. זה איבליסטי כי זה מניח שמי שיש לו גוף אחר הוא פחות יכול ולכן הוא פחות שווה. יש ממש הקרנה בין הפיזיות לבין האיכות הפנימית. בשני המצבים יש בעיות בהנגשה של השירות הרפואי, בהנדסת האנוש בסביבת החיים וביחס המערכתי. אנשים שמנים חווים יחס רפואי שמרמז שמצבם הגופני הוא בעיה שצריך לפתור, כן? נניח במקום לקבל אותם בגופם כפי שהם, או להתעמק באתגרים שלהם שהביאו אותם עד הלום, הם מופלים בקבלת עבודה, בשירותים רפואיים, במרחבים ציבוריים, בדיוק כמו אנשים עם מוגבלויות. שני המצבים כמובן יוצרים סטרס חברתי ואפקטים בריאותיים חמורים, בעיקר נפשיים, לא בגלל המצב עצמו, אלא בגלל הדחייה, השיפוט והלחץ החברתי שהמצב הזה מייצר. בקליפ לשיר "Anti-Hero", טיילור סוויפט מוצגת כשהיא עומדת על משקל, שבמקום מספרים מופיעה המילה "Fat", שמן. מבקרים רבים, במיוחד מתוך קהילות החיוביות לגוף, טענו שהקטע הזה מחזק פחד משמנות כמשהו נורא ומביש. בעקבות הביקורות, הקטע הזה הוסר מהגרסה שהוצגה באפל מיוזיק, וזה תוך כדי דיון פומבי על האחריות שיש בייצוג. זה שמנופובי, כי למרות הכוונות הטובות של טיילור סוויפט, זה שוב המסר החברתי שאומר ששמן הוא כישלון, וזה אייבליסטי כי מדובר בהתייחסות לגוף כאילו שינוי הגודל שלו, זה מדד לבריאות הנפשית או החברתית של האדם. ובמיוחד כשמי שעומדת על המוזניים היא רזה. היא רזה והיא משתמשת בתופעה חברתית שכאילו לכאורה לא שייכת לה. גם שהכוונות שלה טובות והיא בטוח רצתה להעלות מודעות ולגעת בדבר המורכב הזה, אבל הני, רק לשחורים מותר להשתמש במילה שמתחילה באות N. אז הנה דוגמאות מחיי היום יום לשמנופוביה המטובלת גם באייבליזם. במרחבי הכושר, אנשים שמנים שמגיעים להתאמן, לעתים זוכים למבטים מזלזלים או פטרוניים, למשל אמירות מסוג, כל הכבוד שהחלטת לעשות שינוי. זה מצב אייבליסטי, כי המגיב מניח מראש שהגוף השמן הוא לא פעיל, שיש לו בעיה, ושאם הגוף השמן הזה קם ובחר בכושר, ככל הנראה מגיעה לו מדליה ועוד כבוד, כי זה לא אמור להיות אופייני לו לפי המתכון של השמנים. לא ראינו את זה בתפריט. דוגמה נוספת היא של שמנים שמגיעים לבדיקה רפואית מכל סיבה שהיא, למשל כאבי גרון, פעמים רבות יופנו אוטומטית לטיפול במשקל. תרדי במשקל ואז זה יעבור. וזאת במקום לתת טיפול בבעיה או בכאבים או להפנות לבדיקות המשך מעמיקות, וגם הציוד והלבוש הרפואי לא מותאם למידות שונות. במסעדות, במטוסים ובאולמות תרבות ציבוריים, הכיסאות קטנים מדי, צפופים מדי, בלי אפשרות ישיבה נוחה לאנשים בעלי גוף גדול. זה אייבליסטי כי זה כולל היעדר נגישות במרחב ציבורי שמתאים רק למידות גוף נורמטיביות ומתעלם מצרכים אחרים. במקומות עבודה, מתרגשת אל העולם אפליה על סמך מראה גוף. למשל, טענות כמו אנחנו צריכים מישהי ייצוגית. מה זה אומר ייצוגית? רזה. זה אייבליסטי כי זה שופט כישורים מקצועיים לפי התאמה גופנית לסטנדרט נכון ולא לפי היכולת האמיתית של האדם. מהר 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 להזין לפרק 8 על דימוי גוף במקומות עבודה. פירטתי שם איך זה בא לידי ביטוי החל משלב הגיוס של המועמדים ועד לרבדים שונים ברמה הארגונית. ג'וזף סאצ'י הוא מלצר במשקל של קרוב ל-160 קילו. הוא טוען שנמנע ממנו להשתבץ לעבודה באירוע יוקרתי שחל לרגל השקת הסרט Mean Girls בניו יורק, וזה בגלל המשקל שלו. לטענתו, הנציגים של חברת ההפקה הביאו בפני הנהלת המסעדה אי נוחות מההופעה שלו, והם רמזו שהוא לא ישובץ כדי לשמור על האווירה. בעקבות זאת הוא הגיש תביעה בטענה להפליה בלתי חוקית, תוך הסתמכות על חוק חדש בניו יורק, שאוסר על הפליה על בסיס משקל וגובה. זה שמנופובי כי התחייה כאן היא על בסיס גודל גוף בלבד, וזה אייבליסטי בגלל התפיסה שגוף שמן הוא פחות ראוי לייצוג באירוע יוקרתי, כאילו זה משדר חוסר שליטה, אי בריאות, או נחיתות. גם ביחסים בין אישיים מתקיימת אפליה רומנטית בגלל התפיסה ששמנים צריכים להסתפק בפחות מבחינה זוגית או רומנטית. זה אייבליסטי כי זה מניח מראש שאדם עם גוף לא נכון הוא פחות ראוי לקרבה, לאהבה או לאינטימיות, וזה בדיוק השתקפות של תפיסות על נכות רגשית וחברתית. הנה דוגמאות למשפטים מהחיים שהם גם שמנופובים וגם אייבליסטים. האם חגרתן? אנחנו ממריאות. אין פלא שאתה מתנשף, אתה סוחב על עצמך משקל לא בריא. מי קבע שהמשקל בריא או לא בריא, חוץ מהעין האייבליסטית של הדובר? האייבליזם פה הוא בחיבור האוטומטי בין השמנות לבין המחלה הכרונית, גם בלי שום הבחנה רפואית רשמית. זה לא הוגן שאתה תופס מקום של שני אנשים. כאילו הבן אדם חורג מהמותר החברתי והפיזי, וכאילו יש לו ברירה אחרת אלא לתפוס את המרחב שלו כמו שהוא. ואם היית באמת דואגת לעצמך, היית דואגת לרדת במשקל.
ויש גם את האמירה הנוספת,
יש טיפול, יש תרופות היום. אם את לא לוקחת, אז את האשמה או את חסרת האחריות.
זאת אמירה שמציירת גוף שמן כהזנחה מוסרית או חוסר אחריות, שמניחה שאין פה בריאות, אין מודעות ואין יכולת בחירה לגיטימית.
את לא אמורה להרגיש שעייפה כל הזמן הצעירה, זה בגלל המשקל.
כן, כמובן שלילת החוויה הסובייקטיבית וקישור כל בעיה אוטומטית למשקל, כאילו אין מספיק סיבות אחרות בעולמנו להתעייף. כל המשפטים שציינתי כרגע רואים גוף שמן כבעיה בפני עצמה. הם משליחים מגבלות, עצלות, אפילו חוסר יכולת רק על בסיס מראה, מצדיקים אפליה והדרה בשם בריאות או אכפתיות כביכול, אכפתיות מעושה. הנה עוד משפטים. אם היית קצת יותר דואג לעצמך, אולי לא היית כל כך מוגבל עכשיו.
משפט שמניח שאדם שמן הביא על עצמו את המוגבלות ושזה באשמתו המוסרית.
ברור שקשה לך לעלות במדרגות, אתה צריך לרדת במשקל.
אמירה שלא מתעניינת בגורמי רקע אחרים, מאשימה ישירות את הגוף השמן.
למה שתשקיעי בלבוש יפה אם בכל מקרה את שמנה?
אמירה שיש בה מסר סמוי שאין טעם לחיות. אין טעם להשקיע במראה אם הגוף שלנו לא מתוקן לפי הנורמה. בואו נעצור הכל. כי אין סינכרוניזציה.
לא כדאי לך ללדת ילדים במצב כזה, זה מסוכן גם בשבילם.
הנה התערבות אלימה בזכויות רבייה, מתוך הנחת יסוד שגוף שמן הוא פגום מראש.
זה מבאס להסתכל על אנשים שלא אכפת להם מעצמם.
ייחוס רגע שלילי, כמו דיכאון או גועל, רק על בסיס מבנה הגוף הניבט אליכם בעיניים.
שמנים מהווים נטל על מערכת הבריאות ועולים לנו מכספי המיסים.
יש רשימה של עוד 1,000 אוכלוסיות שהייתי מכניסה לפני השמנים, שעובדים, פעילים בחברה, תורמים לה, חיים בתוכה, מקיימים יחסי גומלין. כל המשפטים האלו מציגים גוף שמן ככישלון אישי או טעות רפואית או מערכתית. הם קושרים מיד משקל לתפקוד, כאילו אין אפשרות לחיות בגוף שמן באופן חיוני, שמח ובריא. הרבה מהאיביליזם והשמנופוביה מוסבים תחת מסכה, של דאגה לבריאות, וזה הופך את האפליה לעוד יותר מטעטעת, ולכזו שמתקבלת חברתית בחסות תחפושת. הדאגה המאוסה לבריאות שלי, שלרוב מגיעה מזרים מוחלטים, שאין להם מושג מי אני, ובטח ובטח שלא אכפת להם משום אספקט בחיים שלי, לא כל שכן הבריאות שלי. ואם לא הספיק לנו, הנה דוגמאות למשפטים דואגים, שנשמעים מתחשבים במרכאות, שבעצם תומנים בתוכם שמנופוביה ואיבליזם.
אני פשוט רוצה שתהיה בריא.
הנה משפט שמציג את גוף האדם כשווה ערך לבריאותו לפי סטנדרטים חיצוניים, כלומר רזון בהכרח שווה בריאות. זה משפט שלא מתעניין באמת בשלומו הפיזי או הנפשי של הבן אדם שעומד מולו.
זה מסוכן להישאר במשקל הזה, אני אומרת את זה כי אני דואגת לך.
הנה קשירת הערך של החיים והבריאות ישירות למשקל, גם אם האדם עצמו חי היטב ומתפקד. כמו כן, לגבי הדאגה, לא יודעת.
זאת לא ביקורת, זה רק אכפתיות.
משפט שמשתמש באכפתיות כתירוץ כדי להצדיק שיפוט או ניסיון לתקן את הגוף של האדם האחר. זה כל מה שזה.
בסופו של דבר, רזון זה לא אסתטיקה, זה עניין של איכות חיים.
משפט שמניח שרק אנשים רזים יכולים לחוות איכות חיים טובה, מתעלם לחלוטין ממגוון חוויות חיים בגופים שונים.
תחשבי על הילדים שלכם צריכים אימא בריאה,
ויש גם את הגרסה השנייה,
את בטח מעדיפה להיות אימא חיונית שמסוגלת לרוץ אחרי הילדים שלה.
כאילו שאין הורים רזים עם מגבלות אחרות שלא מאפשרות להם לרוץ מהר בגני שעשועים. זה משפט שמפעיל רגשות אשמה ומוסריות סביב משקל הגוף, כאילו גודל הגוף הוא ממש סכנה מוסרית לילדים.
אני יודעת שזה לא נעים לשמוע, אבל מישהו צריך להגיד לך את האמת.
זה משפט שהוא מצדיק פוגענות תחת טענה של יושר או אומץ. זה באמת משפט שאני מתה עליו. במקום פשוט להכיר בזכות האדם לחיות בגוף שלו ללא שיפוט. והכינוח של הכל,
זה לא אישי, זה רק עניין רפואי.
משפט שמתיימר להיות אובייקטיבי, אבל בפועל מניח הנחות סטריאוטיפיות, בלי לבדוק מה בכלל המצב הבריאותי של האדם. כל המשפטים האלו הם שפה סמויה שמסתירה אפליה מתחת לרצון בטובתך. שפה שמדגישה שהאדם צריך לשנות את הגוף שלו כדי להיות ראוי לאהבה, לדאגה, להמשכיות, לכבוד, לשייכות. הכוונות לא באמת מתעסקות ברווחה של האדם, אלא רק בנוחות החברתית של העין שסביבו. אימא לי שאני רק מצקצקת פה במשך כל הדקות האחרונות.
איזו מוערת את, דוגמה, השראה. תביא קצת אור, זה נופל הרצפה.
המוארת שלנו בפרק הזה היא ולרי לקלר, אני מקווה שאני הוגה נכון את השם, פעילה שכותבת ברשתות על החיים לצד מוגבלות, מחלות כרוניות והשמנה, והיא מתייחסת לאיבליזם במילותיה החריפות. אני מצטטת. שלעולם לא תהיה לך החוצפה לחשוב שמישהו מנצל משאבים מהחברה רק בגלל שהוא חי.
אפרופו המשפט על זה שאנחנו גוזלים משאבים שיוצאים מהמיסים של כולם. אתה לא שווה יותר ממישהו אחר רק בשל גודל, יכולת או כל דבר אחר. ברגע שאתה מתחיל רק לחשוב שאתה יותר שווה מאחר, אתה מאבד את האנושיות שלך. אף פעם לא תדע איך נראים המאבקים האישיים של מישהו, וזה אפילו יהיר להניח עליו משהו כפשוטו. בפוסט אחר של ולרי כותבת, הצטלבות של מעמד, אייבליזם ושמנופוביה, זו תופעה שבה אנשים עשירים, רזים ובעלי גוף מתפקד, נוטים להאמין בטעות שמי שחי בעוני, או מתמודד עם מוגבלות או נאבק עם משקל, עשה בחירות רעות או פשוט חלש יותר. הנרטיב הזה מחזק את הרעיון שמספיק במרכאות לעשות את הבחירות הנכונות של הפריבילגים, להיות עשיר, רזה ובריא כדי להצליח. בפועל, הגישה הזו מתעלמת מהתפקיד המרכזי של מזל בתוך הנסיבות חיים שלנו. אנשים פריבילגיים נוטים להמעיט בחשיבותן של נסיבות מטיבות במסלול חייהם. חשוב להבין שלא לכולם יש נקודת פתיחה או הזדמנויות שוות. מי שמתמודד עם עוני, עם מוגבלות או אפליה חברתית, עשוי להתקל במחסומים מערכתיים שמונים ממנו לשחזר את הבחירות של בעלי הפריבילגיות. הכרה בתפקיד של המזל ושל היתרונות המערכתיים חיונית כדי לעורר אמפתיה והבנה בעיניכם. ההכרה הזאת מפרקת את הנרטיב המזיק שמטיל את כל האחריות על הפרט הנאבק ומאפשרת נקודת מבט כוללת וחומלת יותר שרואה את מגוון הגורמים שמשפיעים על חיי אנשים ועל הבחירות שלהם. היא חכמה, היא ראותה והיא נוגעת בנקודות המדויקות של השילוב הקטלני הזה של שני העולמות, ממליצה בחום לעקוב אחריה.
זה ניתוח מורה, אבל זה לא קוסמטי, תשבי לך בנוח, האוזנייה בפסיכומטרי, תשבי לך בנוח, האוזנייה בפסיכומטרי.
אז הפעם לניתוח המוח שלנו, אני עשיתי סוג של תרגיל פילוסופי. ניסיתי לבנות עץ משפחתי לאבות אבותיה ואימהות אימהותיה של השמנופוביה, כי רציתי לעשות סדר. הלכתי קצת אחורה כדי לבדוק האם אייבליזם ושמנופוביה הן בעצם אם ובת, כלומר האם שמנופוביה היא בעצם תת קטגוריה שיוצאת מתוך אייבליזם, או שאולי בעצם הן בכלל החיות או בנות דודות, והן בעצם ביטויים שונים של אותו רעיון רק במישורים שונים. אז הנה מה שמצאתי. אפשר להגיד ששמנופוביה היא תוצר של אייבליזם, או לפחות תופעה חופפת שנובעת מאותו מערך תרבותי של היררכיה בין גופים פיזיים. אייבליזם כראייה מערכתית שמדרגת גופים לפי התפקוד שלהם, ולפי הקרבה שלהם לנורמות של בריאות ותקינות, יוצרת בעצם קרקע פוריה לשמנופוביה. למה? כי גוף שמן נתפס לעתים קרובות כפגום או בלתי בריא או נכשל, כמובן שכל זה במבחן הניידות, היעילות והמשמעת העצמית. כלומר, אייבליזם יוצר את ההיגיון התרבותי שמעדיף גופים מתפקדים, עצמאיים, רזים, רצויים, ושמנופוביה היא בעצם סוג של מימוש מאוד ספציפי של ההיגיון הזה כלפי גופים שמנים. זה קשר של תשתית ותוצר, או של אידיאולוגיה מערכתית, שזה אייבליזם, והטיה יומית שמגולמת בתוך האידיאולוגיה הזאת, שזאת שמנופוביה. אוקיי, אז אם האייבליזם מניח את התשתית לשמנופוביה, מה הייתה התשתית שהונחה לפני האייבליזם? מעל האייבליזם נמצא רעיון הטיית הגוף, או נורמטיביות הגוף, או היררכיית הגוף. אלו בעצם אותם השמות למונח על, שמתאר את העדפה המערכתית לגופים מסוימים על פני גופים אחרים. כל זה לפי כמובן קריטריונים של תפקוד, מראה, גיל, גזע, משקל, מגדר. אייבליזם הוא אחת מהשלוחות של ההטיה הזאת, הטיית הגוף, לצד שמנופוביה או מעליה. קרובות משפחה נוספות שלהם זה גילנות, טרנסופוביה, לוקיזם. רגע, אני רוצה להקשות. מה התשתית הרעיונית שהונחה מעל או לפני הטיית הגוף? המונח שמעל הטיית הגוף ברמת ההפשטה יהיה ככל הנראה היררכיות אנושיות. שמות נוספים שיש לרעיון ההיררכיות האנושיות זה מערכת פיחות חברתי או הפחתת הערך החברתי או משטרי ערך אנושי או אפילו סדר חברתי מדיר. כל אלו מונחים זהים לעיקרון מערכתי ותרבותי מאוד עמוק, שלפיו הערך של בני האדם נמדד לפי מידת הקרבה שלהם לנורמה אידיאלית. כלכלית, גופנית, גזעית, מגדרית, מינית, מוסרית, תרבותית. היררכיית אנושיות כוללת בתוכה דה-הומניזציה, כלומר שלילת אנושיות של אוכלוסיות מוחלשות. גזענות, מיזוגניה, טרנסופוביה, סקסיזם, קשמנופוביה, כל מה שכבר תיארתי. כל אלו הם נגזרות של אותו עיקרון, מי ראו יותר או פחות. אז רגע, מה התשתית שקדמה למשטר הערך האנושי, אם נעלה עוד שכבה פילוסופית, אל מעל אידיאולוגיות השליטה והכוח, אנחנו כבר נגיע לאחד המקורות היותר בסיסיים, וזה חרדה קיומית אנושית. Existential anxiety. זה נשמע כמו מחלת אור, לקחתי משחה, עבר לי. בניסוח אחר, זה הפחד מהכאוס, מהמוות ומהאחרות. לפני שחברות יצרו אידיאולוגיות של כוח ונורמה, היו ועדיין ישנם, ברמה הכי עמוקה, פחדים קיומיים. פחד מאי סדר, פחד מחולשה, פחד מהשונה, ולבסוף פחד מהמוות. כדי להתמודד עם הפחדים האלה, בני אדם יצרו מנגנוני סדר, היררכיות, נורמות, שליטה באחרים, חלוקה בין אנחנו להם, אידיאולוגיה של שליטה כמו קפיטליזם, גזענות, סקסיזם, איבליזם, בעצם אלו הניסיונות לייצר תחושת ביטחון בתוך כאוס קיומי, גם אם זה במחיר של דיכוי אחרים. אבל רגע, עוד חצי מייל אחד למעלה, מה נמצא מעל החרדה הקיומית? התשובה היא שמעל כל זה נמצא קיומו החשוף והבלתי פתור של המצב האנושי. The raw unsolved condition of being human. או בפשטות, העובדה שאנחנו קיימים ללא הסבר סופי. כלומר, לפני שיש לנו פחדים, רגשות או דפוסי פעולה, יש את עצם הקיום עצמו. אנחנו ישויות שמודעות לעצמן, שחיות בעולם שאין בו משמעות מובנית מראש. עצם זה שאנחנו חיות, מרגישות ויודעות שנמות, אבל עדיין אין לנו תשובה מוחלטת לשאלות כמו למה או מה המשמעות. כל זה יוצר קרקע פוריה לכל הפחדים והתגובות הבאות בשרשרת. עוד לפני שיש פחדים או שנאה, יש קיום חשוף בלי תשובות מוחלטות, וזה מוליד את הצורך שלנו להמציא סדר, משמעות ושליטה. החוויה הבסיסית של האבסורד הקיומי שעליה דיברו פילוסופים רבים מן הסתם, היא בעצם האבות והאימהות הקדמוניות לכל הכיור האנושי. ולמעשה, למטה, מתחת לכל האילן היוחסין הזה, כששמנופוב פוגש אדם שמן, כל האינסטינקטים שלו צועקים, כאוס, אנרכיה, סוף העולם הגיע!
סנטה מריה, עולה לי!
כן, כן, זה עלה לי, עלה לי. מה אתם אומרות? מה אתם אומרות על הניתוח הזה? עכשיו, כדי לפשט את כל הסיפור הפילוסופי הזה שהגשתי כרגע, אז הנה דוגמה לפחדים קמאיים שמתעוררים בנו, ולמה הם מופעלים באופן אייבליסטי. הבאתי לכאן אייבליזם נושן וטוב, מתוך העיבוד הטלוויזיוני של משחקי הכס. משפחת לניסטר, ובפרט הגברים שלה. ברור לכולם שטיווין שונא את בנו טריון, משילוב של כמה סיבות. דבר ראשון, אשתו האהובה ג'ואנה לניסטר מתה כשהיא ילדה את טריון. בן זוגה, האיש שלה, המלך שלה, אהב את ג'ואנה אהבה עמוקה, ולפיכך מותה נקשר ישירות בנוכחות של טריון בעולם. במודע או שלא במודע, הוא מאשים את טריון על כך, כאילו עצם קיומו הוא תזכורת לאובדן הנורא ביותר של חייו. דרך הבן שלו, שהרג את אשתו, במרכאות, רווה מחדש תחושה קיומית של אי סדר, של חדירה של כאוס לעולם הסדר שהוא מנסה לבנות. נוסף על כך, טריון נולד גמד. הראש שלו גדול ביחס לגוף שלו, והוא מתואר כמכוער בעיני הסובבים אותו. בשביל אבא שלו, שמייחס חשיבות עצומה לכבוד הבית, לכבוד הממלכה, להופעה מושלמת, למוניטין וליוקרה, טריון נתפס כבושה פיזית שחותרת תחת התדמית של המשפחה. בעולם של משחקי הכס, הגוף של האדם נחשב כסימן לנפש שלו. יופי שווה אצילות, עיוות שווה שחיתות או כללה, וטיריון עם מראו החריג נתפס כסימן לשבר מוסרי או לסכנה. אבא שלו בעצם מוחק את הסובייקטיביות של הבן שלו כדי לנהל כאב אישי בלתי פתור. טיווין שדבק בשלמות רואה בטיריון עדות חיה לכך שמשהו עקוב חדר לבית. כמובן, במקום להתמודד עם הכאב ועם המורכבות שטריון מגלם, הוא בוחר בפתרון רגשי אייבליסטי, הוא מסיר ממנו את האנושיות שלו, הוא קורא לו יצור קטן, במקום בן, הוא רואה בו נטל ולא כאדם. טוב, אז הטיון הדביק רוצה יורש שימשיך את שושלת לניסטר, השליטה והמכובדת. בעיניו, טיריון לעולם לא יוכל למלא את התפקיד הזה, לא רק בגלל המראה שלו, אלא גם בגלל שהוא לא משתלב בקלות בסדר החברתי הבירי של ווסטרוס. תחושת האכזבה מהבן הפגום יצרה בו טינה עמוקה כלפיו. ולבסוף, הפחד הלא מודע מעוצמתו של טיריון למרות השנאה, אבא שלו יודע שהוא חכם, ערמומי ואסטרטג מעולה, במקום להכיר בו כיורש ראוי בזכות תבונתו, הוא מפחד מהאפשרות שטיריון המוזר והחריג ישתמש בחוכמה הזאת בדרכים שהוא לא יוכל לשלוט בהן, והוא אכן עושה זאת. הפחד הזה יתעצם ככל שטיריון הוכיח שהוא מסוגל לשרוד ולהתחכם למרות כל המגבלות שהחברה והמשפחה הציבו מולו. הנה משפט מהסדרה שיצא מהפה של טיון דביק. הוא הרג את האישה שאהבתי יותר מכל, ואז גדל ללעוג לכל מה שבניתי. ובקיצור, הוא שונא את הבן שלו בגלל שהוא מזכיר לו אובדן של אהבה, גם בגאוות המשפחה, כישלון של חלום הירושה וההמשכיות, פחד מהכוח הבלתי נשלט של חוכמה ייחודית, והשנאה שלו היא בעצם שילוב של כאב אישי, קודים חברתיים של כבוד וגוף, ותחושת בגידה כמעט קיומית. זה מבנה רגשי אייבליסטי סופר עמוק, שמושרש בתפיסה החברתית הרחבה של ימי הביניים, אבל גם בעולם הפנטזיה של הסופר, J.R.R. מרטין, וגם בימינו אנו, בני האדם, בתקופה הנוכחית. לסיכום הפרק הזה, אם יש משהו שלמדנו היום, זה שאייבליזם ושמנופוביה הן לא רק מילים גדולות, אלו מבנים חברתיים שמחלחלים לכל שדה, לבריאות, לחינוך, לתרבות, לאופנה. שתי התופעות האלו מעצבות את הדרך שבה נשים בגוף שמן נתפסות, נמדדות ולעיתים גם נשללות. כוח שלנו במקרה הזה זה היכולת שלנו לזהות את זה. לזהות סיטואציות במקום להיעלם דום ולהיחנק מהצפה רגשית, ממשהו שאנחנו כל כך מכירות וחווינו כל כך הרבה פעמים, שבקושי הצלחנו לתת לזה מילים כי זה כל הזמן מסתמן כמו איזה ערפל סמיך ולא ברור. כוח שלנו זה לקרוא לסיטואציות האלו בשם שלהן ולסרב לשתף איתן פעולה, אפילו כשזה מאוד 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 קשה. אז מה עוד אפשר לעשות מבחינה פרקטית? אני משתדלת לצאת מכאן עם אור. דבר ראשון, לשבור את השתיקה. דברו על זה. דברו על זה בעבודה. דברו על זה עם חברות, עם המשפחה, בתוך הטיפול שלכן, ברשת. דבר שני, הקיפו את עצמכן בייצוגים אחרים. עקבו אחר תוכן ומדיה שמציגים שמנות או מוגבלות בכבודה ובעוצמתה. ואולי המשימה הכי קשה בעולם. אל תאבו את השנאה העצמית שהדבר הזה משליך עליכן. זאת לא טעות שלך שאת שונאת את הגוף שלך, אלא שזה העיצוב החברתי. יש לך את הכוח לעצב את עצמך לכל מגמה שבה תבחרי. המוח שלנו הוא פלסטלינה, כחומר ביד היוצר. לזהות את זה, זה השלב הראשון כדי להשתחרר מזה. אני ממש אשתדל לפרסם אחרי הפרק הצעות הגשה לתשובות ותגובות לאמירות אייבליסטיות ושמנופוביות. הרגשתי הפעם שהמשפטים היו רבים מדי, אז אני מפרישה את זה מחוץ לפרק, וזה ישמר אצלי בהיילייטס באינסטגרם, ואני אשתדל גם בקבוצה בפייסבוק. אבל עד אז, ספרו לי מה חשבתם על הפרק הזה, בכל אמצעי שתמצאו לנכון לכתוב לי, שתפו את הפרק עם עוד אישה אחת שזקוקה לקצת אור בכל החושך הזה, תמכו בפודקאסט שלי ובתוכן שאני יוצרת, בתיבה מתחת ובביו שלי באינסטגרם ובפייסבוק, יש לינקים לאפשרות לתמוך לפי נדיבות לבכן, ויש לי בקשה אחרונה ייחודית חשובה, ואני רוצה לבקש אותה בכל. שימרו על עצמכן שם בחוץ, ובבקשה שהאחרונה תקבל את האור. Every scar more tells a tale of my fight. Embracing all my flaws, they enhance my light. From me fulfilled to just a real me shines. In a world of perception, I'm breaking the lines. I celebrate my journey, fist and unapologetic. My voice breaks the silence, loud and magnificent. No one hiding shadows, stepping into the sun. With unity and power, together we run. I love my body, no apologies given. Redefining beauty, I'm fiercely driven. Climbing to the top, no limits in view. In this way for self-love, I stand proud and true. Every heartbeat echoes, this is my anthem loud. I walk with my head, I'm fierce and unbowed. No more second guessing, I own my domain. With every step I take, I break off these chains.